הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. מדוע אנחנו פוגעים בעצמנו? לא פעם אנחנו נתקלים במציאות שעל פניה היא נראית לא נתפסת. אדם מצליח, מתקדם, שואף, מגשים את עצמו, אבל לכאורה לפתע, לכאורה בלי הסבר הגיוני, האדם ברגע האחרון עושה שורה של טעויות לא הגיוניות, לא אופייניות, שמורידות לתמיון תקופה ארוכה של השקעה. אדם משקיע בתקופה ארוכה כדי להתקדם במקום העבודה שלו, והוא רוכש עת עת מעמד, זוכה להכרה, להערכה, אבל אז הוא מתחיל לעשות טעויות. לכאורה פתאום, שלא מתאימות אפילו לעובד מתחיל. הוא מאחר, הוא שוגה, הוא נוהג בחוסר אחריות, הוא מדבר לא יפה. הוא רגע לפני הקידוע המיוחל, והוא מוצא את עצמו מדשדש בנקודת ההתחלה. כאשר מכל הערכה והתדמית שהוא בנה וקנה במשך תקופה ארוכה, לא נותר מאומה. או נותר, אבל קצת מדי, הכל התמסמס והתפוגג לחלוטין. למה? איך הוא הגיע לאותן שקיעות, לכאורה לא הגיוניות, לא אופייניות, לא מתאימות? וכאשר אותו אדם הביט לאחור ובוחן את התקופה האחרונה, הוא בעצמו לא מצליח להבין איך זה קרה. זה הרי כל כך לא מתאים לו. איך הוא הגיע למקום הזה? איך הוא לא עצר את עצמו? איך? הוא פעל בחוסר אחריות שכזה. וגם אנחנו נצטרף ונשאל, מדוע באמת כל זה קרה? האם מדובר רק בחוסר מזל? אולי יש לתופעה הזו הסבר רגשים. אז כמובן, לשאלה הזו ישנה חשיבות מכרעת, כי אם מדובר במעין גזירת גורל כביכול, הרי שאין לאדם איך להתגונן מפני אותה גזירת גורל כביכול, אין איך לשנות אותה. אבל אם מדובר בתופעה שיש לה היגיון, אפשר לזהות את ההיגיון ולנטרל את הבעיה בטרם יהיו עוד ועוד נזקים, ואז נוריד לתמיון עוד עמל של חודשים ושנים. אז ההסבר הוא שבהרבה מקרים ישנו רציונל היגיון שעומד מאחורי הנפילות האלה שיש לאדם. ישנו איזשהו היגיון שגורם לכך שאנחנו פועלים בניגוד להיגיון ובניגוד לשאיפות ובניגוד לחלומות ולמטרות שלנו, למרות שזה לא משרת אותנו. אז מהו ההסבר? בכל אחד מאיתנו יש, כמו היינו אומרים, שני רצונות במקביל. מחד יש רצון להתפתח, לסגזג, לחלום, להשיג, לשאוף, להתקדם, לכבוש. הרצון הזה הוא המניע להתקדם ולהצליח. הוא מהווה את הדחף החיובי שיש לאדם. אבל מאידך יש באדם גם שאיפה לאיזון הגורמת לנו לנסות להימנע מחוסר רציבות ממתחים. האדם רוצה שלווה, הרגל, אזור הנוחות, משהו רגיל, משהו מכיר. כאשר ישנו פער בין הרצוי, השאיפות, לבין המצוי, הביטחון, מה שאני מכיר, השאיפה לאיזון גורמת להרגיש מעין מתח, אי נעימות. באופן טבעי מנסים לנטרל את התחושה הזו, את המטרה הזו, ניתן להשיג בשני אופנים. או על ידי שמשיגים את הרצוי, האדם מתקדם לקראת החלומות שלו, ולמרות שבדרך הוא פוגש את כל הזמנים האירועים, התקופות שבהם הוא הרגיש חסר אונים, לא ידע מה יהיה, אבל הוא בכל אופן הימר, ניסה, השקיע, לקח את האתגר ברצינות ונע קדימה, השקיע, התאמץ, לקח סיכון, יש לו שאיפה והוא נע קדימה לקראת הרצוי, וכך הוא מגיע לקראת הרצוי שהוא רוצה, או בכל אופן מתקדם לקראתו, גם אם הוא לא משיג את הרצוי באופן מוחלט. אפשרות אחרת, לוותר על הרצוי, להסתפק המצוי, להגיד, להפסיק לחלום, להפסיק לשאוף. ובכך אין לאדם לכאורה בעיות, מכיוון שכבר אין לו שאיפות. אם נחזור אל האדם שחותר לקידום, במקום העבודה שלו נוכל להיווכח שהמצוי מבחינתו הוא המעמד הנוכחי שלו. מה שאני היום זה המצוי שלי, את זה אני מכיר, כך אני מכיר את עצמי, כך אני עובד, כך שעות אני עובד, כך אני משקיע בחברה בעבודה, כך אני מתאמץ, כך אני לוקח ימי חופש, זה המעמד הנוכחי בחברה. הרצוי זה התפקיד אליו שואף האדם. אותו אדם מרגיש שהקידום נמצא בהישג יד, הוא מרגיש מצד אחד סיפוק רע וסביעות רצון, אבל מאידך מתעורר איזו שהיא הרגשה, מתעוררת ההרגשה, מתעורר המתח, מה יהיה? אם אני לא אצליח לשמור על ההישג הזה, מה יקרה? אם אני לא אשאר בפסגה, מה יקרה? אם אני לא אצליח, מה יקרה? אם מהסיכוי בסוף יישאר רק סיכון וסכנה? החשש מהלא ידוע יוצר אצל אותו אדם מתח. הוא חושש מפני הנפילה שעלולה לכאוב יותר ויותר, שנקודת המוצא תהיה גבוהה יותר. כי אומר האדם לעצמו, אני אקח סיכון, אולי אני אאבד מה שיש לי, אז לא יהיה סיכוי, יהיה רק סכנה. לכן ישנה מעין שאיפה טבעית לאיזון, ליציבות, שגורמת לאדם לוותר על השאיפות, לוותר על החלום, לשמור על המצב הנוכחי, לא להתקדם. ולכן באזור לא מודע במוח הוא מתחיל לפעול כדי לסכל, למנוע את ההתקדמות, לשמור, לשמר את היציבות. הוא מאחר, הוא נוהג בחוסר אחריות, הוא מדבר באופן לא יפה. הכל, כמו היינו אומרים, אין מניע לא מודע של האדם למנוע להניע את ההתקדמות, למנוע את הקידום, מניע למנוע, לשמר את היציבות. אדם כזה לא יודע בכך שהוא מפחד להצליח, אפילו בינו לבין עצמו הוא לא יכיר בכך. אם הוא היה מכיר בעובדה הזו, הוא היה יכול להתמודד עם הפחד ולהתגבר עליו. אבל מאחר היות והוא לא מכיר בתחושות האלה, הוא לא נותן להם מקום, ולכן הוא ממשיך להרוס את ההתקדמות, להרוס את החלקות הטובות שהוא הגיע אליהם. כך אותו אדם שואף להתקדם, פועל בעתה ומצליח, אבל לפתע, פתאום, ברגע אחד, הוא הורס הכל. בשלב הזה הוא מתחרט, הוא לא מבין מדוע הוא פעל ככה, אבל הוא ימשיך ויפעל באותו אופן גם בפעם הבאה. מיד כאשר הוא מגיע לאיזשהו סף הצלחה משמעותית בחיים, הוא ימשיך לשמר את היציבות, לחזור אחורה, לחזור לאיזון, לאזור הנוחות, ואימנע מלקחת על עצמו סיכון שיש בו כדי ליצור מתחים. המצוי מי שאני כעת, הרצוי מי שאני רוצה להיות. אם ננסה לחדור מעט יותר עמוק, לחשוף רובד נוסף, נגלה שלמעשה הסיבה שגורמת לאותו אדם לחשוש מפני ההצלחה ולראות בה מעין איום פוטנציאלי, זו התפיסה שלו ביחס לעצמו. אדם כזה בדרך כלל לא תופס את עצמו כאדם מצליח, מסגשג, מתרומם, לכן הוא מתקשה להאמין שיוכל להחזיק מעמד ולשמר את ההצלחה לאורך זמן. מכאן המתח, החשש מפני הכישלון שעתיד לבוא, והתוצאה היא להרוס כל סיכוי להתקדמות. אומרים, אם היו מחליפים ביום אחד, ביום בהיר, בין העשירים לעניים, כל אחד מהם היה חוזר באופן טבעי למצב הקודם. העשירים היו חוזרים להיות עשירים, והעניים היו חוזרים להיות עניים. מדוע? מכיוון שעושר ועוני זה לא רק משקף את חשבון הבנק או המצב הכלכלי של האדם, אלא תפיסה של האדם ביחס לעצמו, ביחס לכסף, ביחס לרגשות, לסיכונים שהוא מוכן לקחת. אדם עשיר זה אדם שפיתח תפיסה של אדם עשיר, הוא מרגיש טוב עם העשירות, הוא רואה את עצמו כאדם עשיר, הוא מוכן לקחת סיכוני, הוא מאמין שכך זה יישאר, הוא יודע איך לפעול, הוא מאמין שכן כדאי לקחת סיכונים ולנהל אותם, לא להיבהל יותר מדי, כמובן סיכון וסיכוי, הכל באופן מחושב. לעומתו, האדם העני הוא במצב שבו העשירות מייצרת, כמו היינו אומרים, הרגשה שלילית, כי הוא חווה את המתח, את הלחץ. צריך להשקיע? צריך להתאמץ? צריך להיות נחוש? צריך להתמיד? אנשים יקנו בי? הוא מאמין שהאדם עשיר הוא בהכרח גם אדם מתנשא בשלילי? אם כן, זה לא כדאי, זה לא בשבילי. כמובן, אי אפשר לעשות הכללות, אבל בהחלט ניתן לומר שבחלק גדול מהמקרים העושר והעוני היא תוצאה של תפיסה. תפיסת העני והעשיר את עצמם, את החיים שלהם, את הסיכוי לעשות ולפעול. כיצד נוצרת התפיסה הזו אצל האדם העני? היא לא נוצרת בעקבות חקירות מעמיקות או מחשבה והתבוננות, היא נוצרת באופן טבעי יחסית בדרך פשוטה. אדם שנמצא עם מצב של מצוקה כלכלית בנקודת זמן מסוימת, מתקשה לשאת את הפער בינו ובין העשיר שנראה על פניו כאדם מצליח הרבה יותר, לכן, משום כך, הוא מנסה להצדיק את מצבו בעיני עצמו ויוצר, כמו היינו אומרים, אידיאולוגיה. הוא הופך את זה לערך. הוא הופך את העוני מכוח המציאות, מנתון שלפעמים ניתן לחתור לשנות אותו, הוא הופך את זה למצב אידיאלי, לערך. הוא אומר לעצמו, אני לא רוצה להיות עשיר, כי העשירים נצלנים, בעלי גאווה, אני לא רוצה את זה. הוא מפייס את הרגשות שלו וכך מרגיש יותר בנוח עם עצמו ומרגיע את המצפון. כמובן, אותו אני יכל לנסות לעבוד קצת יותר קשה, להתפלל, להאמין, מה שאומרת הגמרא במסכת נידה, מסע ומתן באמונה, ירבה בתפילה, מה שאומר שלמה המלך, יד חרוצים תעשי, חזית האיש מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצב. הוא יכל לנסות יותר לחלץ את עצמו עם מעגל העוני, אבל במקום זאת הוא מעדיף להתבצר במקום הנוכחי שלו, להצדיק את עצמו ולהמשיך להגדיר את המצב שלו כמצב האידיאלי. אם הוא מרגיש שמח בכך נהדר, איזו עשיר השמח בחלקו. אם הוא שמח בחלקו זה באמת נהדר, זה אומר שזה המצב שלו, והוא לא סתם הפך את הכורח, את המציאות לערך, אלא הוא באמת מאמין בערך הזה. אולי זה התחיל בדיעבד, אבל זה הפך להיות מצב של לכתחילה, וזה נהדר. אבל יש את האדם שהוא אומר לעצמו, עשיר? זה אדם שלילי, עדיף להיות אני, אבל הוא סובל, הוא בוכה, אז הוא לא מתמודד עם הפער בין המצוי והרצוי, הוא לא באמת שמח עם העניות שלו, הוא לא מבין שבאמת יאה העניות לישראל, נאה העניות לישראל, הוא לא באמת מעריך את איזו עשיר השמח בחלקו, הוא לא באמת רואה את הערך של פת במלח תאכל, אז בסדר, לא כל אחד הוא ברמה הזו, זה בסדר וזה מובן, אבל הבעיה היא שהוא כן אומר, כן, טוב לי המצב הזה, והוא אומר את זה בכעס, בתסכול, מה שמעיד שהוא לא בדרגה הזו, ואז הוא לא מתמודד עם הפער בין המצוי, העניות, ובין הרצוי, המקום שהוא רוצה לשפר את זה, והוא יוצר אמונה ותפיסה לקויה ביחס לעצמו, ויחס לסולם הערכים בחיים שלו, והתפיסה הזו גורמת לו לדרוך על המקום, לא להתקדם ולדשדש יותר ויותר. ולמעשה, מצינו רעיון כזה בדברי המהר"ל, בחידושי אגדות ביחס, לדברי הגמרא במסכת בבא מציע בדף למד ג', שם למדנו אבידתו ואבידת אביו, אבידתו קודמת. אם אדם יכול להציל את האבידה שלו, את האבידה של אבא שלו, הוא צריך קודם כל להציל את האבידה שלו, כי עליו לקחת אחריות על עצמו בטרם ידאג לאחרים. את טעם הדבר, אומרת הגמרא, דין זה נלמד מהפסוק אפס, כי לא יהיה בך אביון. ממנו אפשר להסיק ללמוד, על האדם מותר לעשות את הנדרש, כדי שלא יבוא ידי עניות. ובכל זאת, מסייגת הגמרא את הדברים ואומרת, אמר רב יהודה, אמר רב, כל המקיים בעצמו כך, סוף בא לידי כך. אדם שדואג לעצמו יותר מדי וחושש יותר מדי, שמה יהיה אני בסוף? הוא יהיה אני. למה? מכיוון שיותר מדי רואה את עצמו כאדם כזה, מאמין שהוא אדם כזה, מפחד מלהגיע למצב כזה. זאת אומרת שהוא לא מאמין שהוא ראוי להיות יותר טוב. אז אם כך הוא רואה את עצמו כאדם אני. ולכן, בסוף, הוא בא לידי כך. כך אומרת הגמרא, מסכת באה מציע בדף למד ג' אם כן על האדם, למצוא את האיזון הנכון בין הדאגה לעצמו, ובין הדאגה לאחרים. כי זו הדרך היחידה, בה יוכל להתרחק מהעניות. במהלך החיים, את דברי הגמרא מסביר המהר"ל, והוא כותב שהאדם בקל פועל בעצמו יותר ממה שיפעל בזולתו, כי כאשר הוא פועל בעצמו, אין מי שמתנגד לו, אבל כאשר הוא פועל בזולתו, לא בטוח שהמקבל מוכן לקבל, ולא פעם הזולת מתנגד ולא מניח לו לפעול. ואז מגיע המהר"ל אל השיח של האדם בינו לבין עצמו. כאשר האדם מתיירא מן העניות, הרי ייתן לעניות מקום לפעול בו, ובא אליו הדבר, כמו שאומר איוב, אשר יגורתי יבוא לי, כי כאשר הוא ירא מן הדבר אחד, הוא בעצמו מקטין את עצמו, משפיל את עצמו לפני אותו דבר שהוא מפחד ממנו, ובזה הוא, כמו היינו אומרים, מודה, זה אני. האדם מפחד מהעניות. העניות זה העדר. הוא אומר, מי יודע? אולי יום אחד אני אגיע למצב של עניות, למצב של העדר. ואז האדם כל הזמן מנסה להגיד, רק שאני לא יהיה אני, רק שאני לא יהיה אני. וכך בהדרגתיות הוא מחדיר לעצמו את התפיסה והגישה שלו כלפי עצמו, שבעצם זה אני. אני אדם אני. אומר המהר"ל, כאשר האדם מעסיק את עצמו בפחד מפני העניות, העניות נמצאת כל הזמן במחשבה שלו, משתלטת עליו, הוא מעניק לה יותר מדי משקל, וכך הוא כבר רואה את עצמו כעני, וממילא, כפי שהסברנו, התפיסה הזו גורמת לו להיות באמת אני, הוא כל כך מאמין שהוא אני, וכך הוא נשאר, עד שהוא בסופו של דבר חותר, בלא מודע, להגשים את התוצאה הזו. את הרעיון הזה ממשיל המהר"ל באמצעות דוגמה נהדרת. אם ייקח אדם לוח אחד של עץ ומניח אותו על הנהר לעבור את הנהר מן הקצה לקצה, הוא פעם אחר פעם מסתכל על הארץ ואומר, אני יכול ליפול, אני יכול ליפול. המחשבה שמה אני ייפול, המחשבה הזו מפילה אותו, כי הוא לא מרוכז בעצם ההליכה וההתקדמות על הלוח עץ שעליו הוא אמור לעבור. כאשר האדם מנסה לחצות נהר על פני לוח עץ, הוא חושש שמה הוא ייפול, החשש הזה גורם לו לראות את עצמו במצב כזה, וככה פחד לא מאפשר לאדם להפיק את המהרה מעצמו, והפחד מגשים את עצמו. לעומת זאת, כאשר אותו לוח עץ מונח על הקרקע, האדם לא חושש מהנפילה שלא כרוכה בסיכון, ולכן הוא לא מפחד וביכולתו לעבור על פני הלוח בקלות. הוא הדין באשר לכל תחום בו האדם מאמץ לעצמו תפיסה כלשהי ביחס לעצמו. פחד מפני העתיד, טיבו של הפחד שהוא נוטה להגשים את עצמו, בעוד כאשר האדם לא חושש אלא מתנהל מתוך תפיסה חיובית, הגישה החיובית היא זו שעתידה להתגשם. הוא יצליח להתקדם ולהשיג את המטרות והיעדים שהציב לעצמו, גם אם לא באופן מוחלט, אבל כן, ישנה הדרגתיות, ישנו כיוון, ישנה מגמה, יש תהליך. ובכל זאת, למרות היעילות שבגישה החיובית, במרבית המקרים האדם מאמץ לעצמו תפיסה מסוימת ביחס לזהות העצמית שלו ומתקשה להשתחרר ממנה. מספרים פעם אחת, שאלו אני אחד, מה היית עושה אם היית רוטשילד? והוא השיב להם, הייתי דואג לכך שכל המבנים בעיירה יהיו בני קומה אחת. למה? כדי שלא אצטרך לעלות במדרגות כאשר אני מקבץ נדבות. הסיפור אולי לא היה, אבל מכלל משל הוא בוודאי לא יצא. למרבה הצער, במשל יש הרבה מן האמת. העניות, או כל מצב שלילי אחר של האדם בינו לבין עצמו, לקחנו רק כדוגמת העניות, כי זוהי דוגמה פשוטה, אבל כך יכול להיות, במצבים בהם האדם רואה את עצמו ככישלון, כלא שווה וכדומה, בכל המצבים השליליים האלה, המצב הרגשי הופך ממצב רגשי למציאות, אולי מאולצת, אבל מציאות. זו הזהות שהאדם רואה את עצמו. ברגע שהאדם מייצר לעצמו זהות מוגבלת, הוא באמת הופך להיות מוגבל. לכן כאשר רוצה אדם להיחלץ ממצב מסוים, הוא צריך לשנות בראש ובראשונה את התפיסה שלו ביחס לעצמו וביחס למציאות בה הוא נתון. הדברים נאמרים ביחס לתפיסה של עוני, אבל באותה מידה הם אמורים ביחס לתפיסה של דוגמה, האדם לא מצליח בלימודים, בחברה, חוסר עקביות תעסוקתית. כל עוד התפיסה של האדם היא לא משתנה, הוא ימשיך להגשים אותה, אפילו מבלי שהוא מודע לכך. אבל ברגע בו הוא ישנה את התפיסה הבסיסית שלו בעיני עצמו, תהליך השינוי יתחיל לנוע ולהוביל אותו למקום טוב יותר. אבל בלא שום ספק, הלימוד החשוב שאנחנו יכולים ללמוד מדברי המהר"ל הוא אודות הכוח העצום של הלא מודע שיש אצל האדם. בני האדם תופסים את עצמם כאנשים רציונליים, הגיוניים, סיבה ותוצאה. ולכן, בגלל זה, הרבה בני אדם מתעלים מההשפעה שיש למחשבות ולתפיסות שלנו על המציאות. השפעה שאנחנו בכלל לא מודעים לה בחיי היום-יום שלנו. אבל חשוב שנבין, ההשפעה הזו היא בהחלט הגיונית, ובעלת כוח גדול. נחזור לאותו אדם שכמעט וזכה לקידום בעבודה, קידום שהוא ייחל לו שנים רבות וחתר אליו בכל כוחותיו, אם על פי התפיסה שלו, אותו אדם רואה את עצמו כבלתי מוצלח, כמי שלא ראוי לזכות בתפקיד, התפיסה הזו תשפיע באופן ישיר על ההתנהלות שלו, הוא יתקשה להכיל ולהאמין שביכולתו באמת להצליח, ולאורך הדרך תלווה אותו הרגשה, התחושה שההצלחה היא שברירית, זמנית, אין לה סיכוי להחזיק מעמד. פשוט ההצלחה לא תואמת את התדמית שלו, את הזהות שהוא יצר לעצמו, כלפי עצמו, את הזהות שהוא אימץ לעצמו. לכן אותו אדם מסתובב תדיר בתחושה, בהרגשה שבכל רגע עלול מגדל הקלפים לקרוס ולהוכיח שהמצב אליו הוא חותר הוא לא ריאלי בעבורו. הוא עסוק בלא הרף, בלי הפסקה בפחד ובחשש עם פני הרגע בו האשליה תתפוגג והמציאות שישנה כעת היא תיעלם, עד שהחשש בסופו של דבר מגשים את עצמו בדיוק כפי שחשש האדם הפוסע מעל הנער על גבי לוח עץ עתיד להגשים את עצמו ולגרום לנפילה אל המים. איך תתרחש הנפילה בסופו של דבר? סביר להניח כי אותו אדם יעשה טעויות לאורך הדרך, כך הוא ייפול. הוא כל כך משוכנע שההצלחה לא תואמת את הזהות העצמית שלו, עד שהוא יעסוק בחשש מפני הרגע בו יגיע הכישלון. והחשש הזה הוא זה שיגרום לו לעשות את הטעויות הרבות, ולהביא את עצמו, להביא לעצמו, להביא על עצמו את הכישלון במו ידיו. הניסיון מלמד שהרבה אנשים שזוכים בהגרלות של כסף מאבדים את הרכוש בתוך שנים ספורות. ולמה? האם נחוצה אינטליגנציה מופלגת כדי למצוא דרכים יצירתיות שיבטיחו שימור העושר? לא כל כך. יכול האדם לקבל עצות? ובכל אופן, כאשר האדם הוא עני על פי התפיסה שלו, הלא מודע שלו כבר ימצא את הדרך לשמר את התדמית הזו בעיני עצמו, את הזהות העצמית שלו, ולשם כך הוא יעשה את הטעויות הבלתי הגיוניות. ולכן השינוי הוא שינוי בתפיסה של האדם את עצמו. ברגע בו האדם מפתח זהות של מצליחן, חברותי, יודע ללמוד, אדם שמפתח לעצמו זהות של אדם יעיל, פיקח, חכם יותר, תפיסה חיובית של האדם כלפי עצמו, ההצלחה היא לא סתירה. אם ההצלחה היא לא סתירה לאדם הזה, אז החלק הפנימי שבנפשו, התפיסה שלו את עצמו והמציאות, ההצלחה, הם לא מהוות קונפליקט שצריך לברוח ממנו, אלא מציאות שמשקפת את מי שהוא רואה ואיך שהוא רואה את עצמו. וכך, ככל שאדם יהיה מודע יותר להשפעת הזהות שלו לעצמו, על עצמו, כך הוא יוכל יותר לממש את ההצלחה ולשמר עליה. מדוע? מכיוון שההצלחה לא מהווה סתירה למציאות שלו, והפוך, ההצלחה מהווה השתקפות הזהות שלו. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.